האם ידעתם שישראל היא מעצמת קיקבוקס? רק השבוע זכינו ב-19 מדליות, 4 מהן מזהב, בתחרות בינלאומית יוקרתית. האם ידעתם שבסוף החודש, בסוף חודש מאי, נארח כאן בנהריה את אליפות אירופה בג'יו-ג'יצו? והאם אתם מוכנים למשחקי העולם? מטיסנאות בגלגיליות, עד ברידג' בשחמט. מפריסבי ועד קונג-פו, היום אנחנו עם פרק ספורטיבי וכיפי במיוחד. מיד מתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
אהלן, שלום לארי קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות הילד.
שלום וברכה.
מה זו התאחדות הילד?
התאחדות הילד זה ארגון הגג של הענפים שאינם אולימפיים. הספורט בישראל מחולק לשלוש. זה לא, אומנם לא צהל, אבל גם הספורט מחולק לשלוש. הספורט האולימפי, הספורט הפארה-אולימפי, והספורט שאינו אולימפי. Mm-hmm. מי שמייצג את הספורט האולימפי זה הוועד האולימפי בישראל, את הספורט הפארה-אולימפי זה הוועד הפארה-אולימפי, ואת מי שמייצג את הספורט שאינו אולימפי, זה הוועד הלא אולימפי בישראל, ששמו התאחדות הילד.
כמו פסיכומטרי. אז כן. בעצם, בואו רגע נעשה סדר באמת, יש כמה מבחנים להכנסת ענף לאולימפיאדה. איקס יבשות, איקס התאחדויות, ואז מקצוע נהיה אולימפי. היו גם ענפים שנכנסו ולא שרדו, נכנסו לתקופת מבחן או משהו כזה. איך זה הולך אצלכם?
אז קודם כל זה לא מדויק. מה שנכנס לאולימפיאדה זה החלטה פוליטית חד וחלק.
אוקיי, אני אמרתי לגרסה הרשמית, אתה אומר
כן,
לגרסה
לא,
האמיתית.
לא, לא, הגרסה האמיתית זה החלטה פוליטית, מה נכנס בזמנו, לצורך העניין, היאבקות, ענף שתמיד רצו להוציא אותו, אבל זה ענף מאוד מרכזי, והוא נשאר באולימפיאדה. ענף בסיסי, הוא מהראשונים שיצאו. יש היום 28 ענפים באג'נדה האולימפית, ענפים קבועים, והחל מטוקיו שינו את השיטה, וכל עיר מארחת, הלו זה עיר מארחת אולימפיאדה, רשאית לארח מספר מקצועות נוספים. טוקיו עירכה גלישת גלים, בייסבול, קראטה, טיפוס.
ראינו כטיפוס, ראינו סקטבורד, נכון.
יפה, שזה ענפים שאינם אולימפיים, זה ענפים אצלי.
כלומר זה לא יימשך באולימפיאדה?
עכשיו, פריז לקחה שלושה, שזה הטיפוס, גלישת גלים.
וברייקדנס.
וברייקדנס, שזה בעצם אחד ממקצועות ספורט הריקוד, שהוא גם אצלי.
הבנתי.
בילד. הענפים האלה מושאלים למשחקים האולימפיים, ובסוף האולימפיאדה חוזרים. הבייסבול למשל, שייך להתאחדות הילד. הקראטה שייך להתאחדות הילד.
אבל למשל, יש גם כפילות, כי נניח לינוי אשרם זכתה במשחקים הקודמים, שנרחו בברוצלב בפולין, במדליית כסף, נדמה לי גם כסף וגם ארד, ואחרי זה זכתה גם באולימפיאדה.
נכון, יש מקצוע אחד שהוא יוצא דופן, שמשוחק גם וגם, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, ההתעמלות האומנותית. כשאשר באולימפיאדה בעצם זה רב קרב, יש מדליה אחת לכל המקצועות, סרט, חישוק ועלות וכדומה, במשחקי העולם בעצם יש מדליה לכל מקצוע.
זה כמו בהתאמלות, כמו בג'ימנסטיקה הרגיל.
כן, זה בעצם סוג של משהו היסטורי, לא ניכנס, משהו, הייתה החלטה של מישהו שהחליט להכניס את הענף הזה. אבל זה המקצוע בעצם היחידי.
אז רגע, בוא נעשה רגע סדר. נסביר רגע. משחקי העולם, זה משהו שנערך מאז 1981, ב-2017 המארחת הייתה באמת ורוצלב ופולין, וביולי הקרוב אנחנו עם הפנים לברמינגהם אלבמה, דחייה של שנה בגלל שכל הלוזה אז בשנה, אני מזכיר שמשחקי טוקיו 2020 שוחקו בעצם ב-21,
נכון.
אנחנו בדרך לברמינגהם 22, כשאתה בעצם תהיה ראש המשלחת.
אכן כן.
אז איך תראה המשלחת הישראלית ולמה כדאי לשים לב, אילו מקצועות במיוחד מעניין, יש לנו סיכוי.
אוקיי, אז קודם כל, בדיוק כפי שציינת, אנחנו מ-81 יש את משחקי העולם, חשוב לומר, זה האולימפיאדה של הענפים שאינם אולימפיים, משוחק כל 4 שנים, כ-3,500 עד 4,000 ספורטאים. עכשיו, לפני שנגיע למשלחת, חשוב לומר שיש הבדל משמעותי בין המשחקים האולימפיים לבין משחקי העולם. אין קריטריון מינימום להשתתפות במשחקי העולם בנומה לאולימפיאדה. מכיוון שאנחנו בערך שליש מכמות מהספורטאים האולימפיים שמשוחקים, יש כ-10,800, משהו כזה, זה המספר הקבוע של ספורטאים שיכולים להשתתף באולימפיאדה. לכן שהכניסו עכשיו את המקצועות הנוספים, כי זה זו...
זה הורד מהמכסה.
ירד מהמכסה האחרת. בעצם הם שומרים על אותו מספר כל הזמן.
כן.
זה החלטה של הוועד האולימפי הבינלאומי. משחקי העולם הם קטנים יותר, ובעצם מצליחים להגיע רק הטופ 6 או הטופ 8 מכל ענף בעולם. זאת אומרת, במשקל כמובן, לצורך העניין גוף תאילנדי, 60 קילו, יגיעו השישה הכי טובות או טובים בעולם.
איך יודעים מי הכי טוב בעולם? בתחרויות יש דירוג?
או באליפות עולם. קיקבוקס למשל, שציינת מקודם, קבעו שבאליפות העולם האחרונה, הקריטריון, השמונה הראשונים שמסיימים באליפות העולם, הם אלה שמגיעים למשחקי העולם.
ותגיד, היוקרתיות כאן, כי אנחנו יודעים שספורטאים במקצועות האולימפיים שואפים יותר למדליה באולימפיאדה, כלומר, אפילו יותר מאליפות עולם, ובוודאי מאליפות, זה אותו דבר קל, משחקי העולם נהנים מאותה יוקרה, עניין ציבורי, שידורים, כי בארץ, למיטב זיכרוני, זה לא כל כך עורר עניין.
אז קודם כל, לצערי, אתה צודק. הענפים שאינם אולימפיים בכלל, לאו דווקא למשחקי העולם, אלא בכלל, דרך אגב, גם חלק מהענפים האולימפיים כאלה, לא זוכים למה שמגיע להם.
עכשיו לדבר על שחמט, אנחנו מביאים כאן מדליות והישגים, וכמעט לא.
גוף תאילנדי, וסקי מים, ועוד...
כדוריד חופים. אני חושב שהפעם היחידה ששמענו עליו פתאום זה שהייתה איזה מחאת נשים על איסור, על עניין התלבושות.
אבל, סליחה, זה לא נושא הפודקאסט, אבל אין באמת תקשורת ספורט בישראל.
הבנתי.
יש כדורגל, כדורסל, קצת ג'ודו שלזכותם הצליחו באמת לאור מה שקרה. ג'ודו היום כולנו מומחים לאיפון.
כן.
לצורך העניין.
כעיתונאי לשעבר אני לא יכול להסכים איתך יותר.
אבל אין באמת, יש לנו ספורטאים אדירים במספר ענפים. באולימפיים ושאינם אולימפיים. בקליעה, בקשתות עכשיו יש הישגים נהדרים של בחור צעיר. ובעוד ענפים אחרים, אבל בקושי שומעים על זה, בקושי קודם, צריך לקרוא משהו יוצא דופן שיכתבו על זה. אצלנו בענפים שלנו, ג'יוג'יצו לצורך העניין, אני יכול לומר לך שאנחנו אימפריה עולמית. מדינת ישראל אימפריה בג'יוג'יצו ברזילאי.
זאת אומרת, זה לא מפתיע שאליפות, שזה מגיע לכאן לנעריה.
נכון, שמגיעים, או סקימיים.
למה נעריה אגב?
שנייה, אני אתייחס. סקימיים לצורך העניין, אנחנו אימפריה עולמית. יש לנו נציג בארגון הבינלאומי, אנחנו, שמגיעה משלחת ישראל, מתייחסים אחרת. נילי בלק, אלופת עולם באגרוף תאילנדי שלנו, באליפות העולם האחרונה שהתקיימה בתאילנד, היא הייתה פצועה, היא לא השתתפה, הגיעה כאורחת, נכנסה לעולם, כולם עומדים על הרגליים ומראים לה.
היא תהיה עכשיו
היא תהיה במשחקי העולם.
כן.
אבל ההתייחסות של בישראל, הספורטאים האלה, שמי שיודע, מכיר, הם מתאמנים בדיוק כמו ספורטאים האולימפיים.
זאת אומרת, הם חיים את זה יום-יום, שעות על גבי שעות.
זה עוד משהו שחשוב להבין. ההבדל היחידי בין ספורטאי אולימפי לספורטאי שאינו אולימפי, זה האם הענף משתתף באולימפיאדה. אליפויות עולם, ואליפויות אירופה, ואליפויות ישראל, כל הדברים האלה זה אותו דבר.
כן.
עכשיו, ענף, לצורך העניין, ב-2016 נכנסו הרוגבי והגולף לתוכנית האולימפית. עד אז הם היו אצלנו באיילת.
והם נשארו?
הם, כן, זה הם האחרונים
ש... אז מה עשיתם להם מסיבת פרידה? זאת אומרת,
הם האחרונים שנכנסו לתוכנית האולימפית.
הילד בעצם מורכבת מהתאחדויות, זאת אומרת...
כן, יש לנו אספה כללית שכל ענף יש לו מיוצג שם, ויש הנהלה שמורכבת נהיה ציבור. זה גם ענפים עכשיו.
והתקציב רק מאיפה מגיע?
תקציב בעיקרון מתמיכה ממשלתית לפי... קריטריונים.
והוא בעלייה, אני מבין, זאת אומרת, זה התחיל בסכומים גוחכים, והיום זה כבר משהו ש...
כן, הוא התחיל בסכומים לא הוגנים מאוד, ועכשיו הם סכומים פחות לא הוגנים.
פחות לא הוגנים. ואיך מתפתח הליווי שלכם במשך המתקנים, אתם מלווים את הספורטאים?
אנחנו בהתאחדות הילד, בעצם הבית, אמיתי, הבית של הספורט הלא אולימפי. בגלל שיש לנו ענפים חלקם חזקים יותר, אבל חלקם חזקים פחות. יש לנו ענפים רבים שזה אנשים שמתנדבים, לא מנכ״ל בשכר, כי התקציב לא מספיק גדול, אז אנחנו בעצם מסייעים להם, מסיוע כספי ועד ליווי משפטי, ליווי רפואי לספורטאים, ליווי מקצועי של אנשי מקצוע שלנו, שיושבים ומסייעים בתוכניות אימונים, לקראת תחרויות, ועד בירוקרטי. יש, איך אומרים, במדינת ישראל אנחנו הכי טובים בבירוקרטיה,
כן.
וכדי לקבל כסף או לכל דבר, יש נדרש למלא תפסים. אז גם בעניין הזה...
אני חושב שהאמריקאים יותר חזקים איתנו בבירוקרטיה.
אז גם בזה אנחנו...
יותר סטארט-אפ ניישן, אבל...
גם בזה אנחנו מסייעים.
אוקיי.
ואנחנו באמת, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי גאה בו, זה באמת שהאיגודים שלנו מרגישים שהילד זה בית בשבילם, mm-hmm. והם יכולים תמיד להרים טלפון או להגיע, והם יקבלו את מלוא העזרה בכל הלב. זאת אומרת,
איך מתקני האימונים? כי אנחנו יודעים שגם המקצועות האולימפיים סובלים כאן ממחסור רציני מאוד.
מחסור רציני. יש ענפים שיש לנו בעיות קשות מאוד. אני יכול לומר לך, סופטבול, פוטבול, קריקט למשל, אין להם כמעט מתקנים. עכשיו, יותר מזה, הם גם אחרונים בתור לעלות על המגרשי כדורגל, כי קודם כל כדורגל, ואחרי זה הקבוצות נוער, ואחרי זה הקבוצת ילדים, ורק בסוף, אם נשאר זמן, נותנים לענפים שלנו לעלות.
זה באותו מגרש פיזית?
לא, יש. פוטבול למשל, כן.
כי זה אותם...
אבל קריקט למשל, זה מגרשים אחרים.
כן.
רשויות אומרות, מה אני אשקיע בקריקט? אני מעדיפה כדורגל.
אפשר להבין את זה.
אפשר להבין...
כי זה מצער, אבל...
לא, אפשר להבין עד גבול מסוים.
כן.
לצורך עניין. כי העובדה שיש גם... אין רק הבימה והקאמרי. יש גם תיאטרוני שוליים למיניהם.
נכון.
תיאטרונים נוספים.
נכון.
בדיוק אותו דבר בספורט. רק נזכיר אפרופו קריקט, שאם ניקח בעולם כמה משחקים קריקט, לעומת ענפים אחרים, אני חושב שהקריקט מנצח די בגדול, אוקיי? כי כל מזרח אסיה,
נכון.
ועוד כל מיני מדינות קטנות,
דרום
כמו אנגליה,
דרום אפריקה, אנגליה, כל המדינות הבריטיות,
יפה,
אוסטרליה, ניו זילנד.
יפה, משחקות קריקט.
כן.
ושיש משחק קריקט, אתה יכול לבוא לראות מה קורה עשרות אלפי צופים.
אף פעם לא הצלחתי להביא את החוקים, אבל אולי אני אשמח להיכנס לזה.
אבל יש לנו ענפים נוספים. תראה, פוטבול אמריקאי, יש לנו ליגה שלמה במדינת ישראל. יש לנו מתקן יפה.
ראינו באולימפיאדה.
יש לנו פוטבול אמריקאי.
ראינו בייסבול.
ראינו בייסבול. שהוא אצלנו...
שרובם היו באמת אמריקאים.
נכון, אבל עוד פעם, פוטבול, יש ליגת פוטבול בישראל.
כן.
שיפה מאוד. עכשיו, כולם מכירים את ה-NFL בארצות הברית. זה אותו, כמובן, אותה רמה בישראל, אין מה להשוות, אבל עדיין, לפני שנה הרחנו פה אליפות עולם בירושלים.
אז בוא נחזור רגע
אבל נחזור למשחקי העולם.
כן, זהו, משחקי העולם, נגיד שגם הם לא קופים על השמרים, ואנחנו נראה בפעם הראשונה בברמינגהם, שלושה מהמקצועות שלכם, רחפנים, לקרוס, ברקדנס, שאמרנו שיכנס גם בפריז, אז ספר קצת, אגב, נכנסים גם מרתונים קנו, פיסטבול לנשים, שזה כזה מין כדור אגרוף, כדור אגרוף כזה.
נכון.
ופרקור לגברים.
פרקור, נכון.
פרקור לגברים, שזה תענוג בפני עצמו. אז ספר קצת על המקצועות החדשים, איך הם נראים. ואם יש לנו סיכוי.
תראה, אז יש לנו משלחת הכי גדולה והכי איכותית שהייתה אי פעם. תמיד נענו בין 9-15 ספורטאים, כי כפי שאמרתי עוד פעם, כדי להגיע למשחקי העולם, אתה חייב להיות בטופ 6 או טופ 8 ברוב המקצועות. וזה קשה מאוד, קשה מאוד. זה לא להגיע למינימום בזמן מסוים, ואז יש לך מקום, אם זה בשחייה או אתלטיקה, כן. או דברים כאלה.
זה דירוג מצטבר, משהו סטייל הטניס שאנשים זה, מכירים אולי.
כן, זה או באמת באליפות עולם להגיע לאחד מהמקומות הראשונים, או אם זה רייטינג שנתי להיות במקום בין 6 או 8 הראשונים. אז יהיה לנו נציגים
אגב, של... אגב, מה זה אומר? שבמשחקים עצמם יהיו רק 6 מתמודדים?
כן, כן. במקצוע מסוים...
הסיכוי למדליה הוא 50%.
יפה. לכן אני אומר, להגיע למשחקי העולם, הרבה יותר קשה מלהגיע למשחקים האולימפיים. הרבה יותר קשה. לזכות במדליה...
זה כבר
יחסית. זה יותר קל, כן. כי אתה 1 מ-6 או 1 מ-8. Mm-hmm. ברוב המקצועות, עדיין, אתה צריך לנצח.
זה באמת מה שהיה בבייסבול באולימפיאדה. היו 6 נבחרות.
ועדיין לא זכינו ועדיין במדליה. לא זכינו. אבל, איך אומרים, סטטיסטית, לקבל מדליה, 1 מ-8 יותר קל מ-1 מ-32. אין ויכוח. ועדיין, אנחנו לא מעצמת מדליות, כי עדיין מגיעים השמונה הכי טובים בעולם, ואם אתה שמיני בעולם, ישראלי שמקום שמונה היית בעולם ונכנסת, יש שבעה, כל השבעה יותר טובים ממך. זה לא שיש לך הגרלה, יש לי מזל, אני אקבל משהו קל.
כל השישה... שם בכלל היה שם כל... שיטה מוזרה כל פעם, הזדמנות אחרונה, באמת אחרונה.
כן, כל השישה בעצם, או השמונה, הם הכי טובים בעולם. זאת אומרת, אין הגרלה קלה.
תן עוד כמה מקצועות ככה, תדליק אותנו על...
אז אני רק אספר על המשלחת אפרופו. אז יש לנו חבר'ה של ג'יו-ג'יצו. יש לנו חמישה חבר'ה בג'יו-ג'יצו, שלושה גברים, שתי נשים. באמת, ברמה הכי... אימפריה. אנחנו אימפריה ג'יו-ג'יצו בכלל, וכולם מזמנים לנהריה.
אז אתה אומר, אם לחפש, אם יש סיכוי למדליות, זה שם.
זה קודם כל בג'יו-ג'יצו. עכשיו יש לנו שני חבר'ה באיגרוף תאילנדי. יש לנו את נילי בלק שציינו שהיא אלופת עולם. היא חוזרת מפציעה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהיא תביא מדליה, בונים עליה, סומכים עליה, והיא יכולה לעשות את זה. ויש לנו את אידאי גרשון, שהוא ספורטאי באיגרוף תאילנדי. הוא השיג מדליה בברוצלב, ב-K1 בקיקבוקס. זה K1 וגוף תאילנדי, מקצועות מאוד מאוד דומים. הוא עכשיו משתתף בסבב מקצועני בגוף תאילנדי כבר מספר שנים, והוא הצליח להפיל באמצעות גוף תאילנדי למשחקי העולם.
אוקיי.
יש לנו לקרוס שציינת. לקרוס...
בוא תספר לנו מה זה לקרוס.
לקרוס זה משחק קבוצתי. זה משחק מאוד מאוד פופולרי בצפון אמריקה, בעיקר בקולג'ים. מיליונים משחקים אותו. ערכנו, דרך אגב, אליפות עולם בישראל בווינגט לפני שנתיים. היו 52 נבחרות. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהגיעו.
אז פעם ראשונה זה בעצם נכנס למשחקי העולם.
אני חושב שכן. זה 8 הנבחרות הכי טובות בעולם הפילו. והצלחנו גם הנבחרת בנים וגם הנבחרת נשים שלנו, גברים ונשים, הצליחו להפיל. ובעצם זה פעם ראשונה שיש לנו נבחרות, נבחרת קבוצתית במשחקי העולם.
יש בזה גם ספורט חורף? כמו אולימפיאדת החורף?
לא, לא.
ומבחינת ספורט נכים לצורך העניין?
שנייה, רק עוד אסיים לגבי המשלחת שלנו ברשותך. יש לנו קיקבוקס, ציינת, אז יש לנו באמת... את אור משה שמתחרה, ואת פולינה שמתחרה, ואת יוסף טקטוק שמתחרה. זה משהו גם חשוב לומר, יש לנו גם יהודים וגם ערבי במשלחת, יש לנו מאמן ערבי במשלחת. בכלל הקיקבוקס בישראל, אם אנחנו טיפה, בפתיח שלך ציינת, אני חושב שזה הדוגמה לישראל הכי יפה שיש. כי יש שם יושב ראש, מי שמנהל את הקיקבוקס הוא ערבי נוצרי, הספורטאים הטובים הם יהודים, ערבים ודרוזים, ומאמן נוצרי מאמן את הספורטאי המוסלמי למשחקי העולם, ערבוב משמש הכי יפה, שהלוואי וכל מדינת ישראל, כל הספורט בישראל היה כל כך עובד בשיתוף פעולה בכזו, אהבת ספורט כזו, באמת הם אוהבים אחד את השני. יש לנו שם יהודים וערבים מהמשולש.
אני מבין שלה פמיליה עוד לא נכנסה
לא, וגם אנחנו, שלא תתקרב גם. פשוט יופי של דבר, וזה אחד הגאוות הכי גדולים, מאוד חשוב לחינוך, ואחד הדברים הכי יפים אצלי שאני אוהב בקיקבוקס, מעבר להישגים, כפי שציינת, יש לנו אלוף עולם, יש לנו אלוף עולם ערבי. אני אשמח על כל אלוף עולם. אבל העובדה שבחור ערבי מדינת ישראל הצליח, מייצג את ישראל ואלוף עולם, מבחינתי זה גאווה עצומה. ואני מאוד מאוד שמח על העניין הזה, זה מראה שאפשר גם אחרת.
אז אני רוצה להתקדם לעוד כמה נושאים, רק שאלנו לגבי ספורט נכים.
רגע, אז רק עוד מילה, יש לנו גם בסקימיים, ספורטאי שהוא מדליסט מברוצלב, שהוא, זה סקימיים בסירות, לא כמו בחבלים שאנחנו מכירים בעיקר בארץ.
Okay.
אתה נמשך על ידי סירה, לא על ידי קבל. יש לנו בספורט הריקוד, זוג שמתחרה, לא ברייק דאנס, משהו אחר.
מה זה יותר קלאסי? יותר...
כן, יש או אירופאי או לטיני, ככה זה עובד.
אוקיי. מה, ריקודים סלונים כזה?
כן, אבל זה נקרא ספורט הריקוד. כמו שאנחנו מכירים, רוקדים כוכבים, אפרופו זה, שלושה מתוך החמישה האחרונים היו רוקדנים שלנו, החבר'ה המקצוענים.
אוקיי.
אוקיי? זה חבר'ה שכל אלה שהתחרו במשחקי העולם. היו שם, שתבין, זה בעצם מקצוענות לשמה. ויש לנו אקרובטיקה, שלוש קבוצות, והתאמנות אומנותית, כפי שציירת.
שאמרנו שזה גם וגם.
כן.
וספורט נחים, רק לסגור את הפינה?
כן, יש רוגבי נחים, משוחק במשחקי עולם, אין לנו שם נציגים, אבל זה אכן...
אז רציתי לשאול אותך, עד כמה בכלל התחום של ספורט בישראל מפותח כתרבות, אולי כחינוך לספורט, עד כמה אנחנו אומה מתאמנת, אנחנו יודעים למשל שיש פה בעיה של עודף משקל כרוני בקרב ילדים, בכלל, זה גם תופעה שהולכת ומחמירה, בכל זאת, עם הספר, זה לא בדיוק שרירי ליבה, אז איך אתה רואה את זה? יש עלייה? עכשיו הספורט לא מקצועני דווקא.
אני אגיד לך, אני ב-92 עד 98 עבדתי במשרד החינוך, כיועץ של סגני שר החינוך. אחד המאבקים הכי גדולים שלנו, זה היה אז במשרד החינוך, היום זה משרד נפרד. היה הנושא שלה שיעורי ספורט בבתי ספר.
נכון, זה היה חינוך תרבות וספורט, כן.
נכון. וניסינו לחייב שיש שעתיים חינוך גופני, לצורך העניין, ולהגדיל את החנק.
הייתי בטוח שיש, אני זוכר כי ילד היה.
על הנייר. אחד מהמקצועות הראשונים שתמיד מבטלים, אם חסר לך שעות, זה חינוך גופני. ההתייחסות של המערכת עדיין לחינוך גופני, זה...
Nice to have,
ויש בתי ספר במגזר מסוים, למשל, שלא מקפידים על שיעורי חינוך גופני, שזה פחות חשוב להם. יש מקומות שבאמת יש מגמות ספורט, הדברים האלה מתפתחים, ואני יודע שהמפקרי חינוך גופני, והיום במשרד החינוך יש מישהו שאני מכיר ומעריך מאוד, שעושה מאמץ מאוד גדול, שזה הרבה יותר אטרקטיבי.
שזה יהיה מקצוע ליבה.
לגמרי, ויחד עם התאחדות הספורט לבתי ספר, מנסים להקים מועדונים ולהכניס, אבל עדיין התפיסה שחינוך גופני זה מותרות.
נכון, אין למשל את התרבות המאוד אמריקאית, של לכל קולג' שמכבד את עצמו, יש קבוצה, יש ליגה, זה לא כך קיים פה.
נכון.
אבל עדיין מצד שני, אולי תחושת בטן, אתה כן רואה יותר אנשים רצים, יותר...
אז לכן אני אפריד, מצד שני, התרבות פנאי בכל העולם, אבל גם בישראל, מאוד מאוד התפתחה. ולכן אנחנו רואים היום הרבה יותר קבוצות אופניים, והרבה יותר קבוצות...
נכון, פנאי מאוד בעליה.
קבוצות ריצה, הרבה יותר חוגים של ספורט אחרי צהריים, לצורך העניין קיקבוקס ואירובי, ועד, תראה מה שקורה שעושים מרתון בתל אביב או בירושלים. עשרות אלפי אנשים רצים מ-1,000 מטר ועד 42 קילומטר.
וחצי.
כן, 300.
לא לזלזל בקילומטר האחרון.
ומהבחינה הזאת תרבות הפנאי מאוד מאוד מתפתחת, וחלק מזה זה באמת פעילות ספורט. העניין הוא שאנשים גלים את זה בגיל מאוחר מדי.
זאת אומרת, אתה אומר יש בעיה בחינוך לספורט.
אין חינוך לספורט. כן. זה לא שיש בעיה, אין חינוך לספורט.
אוקיי, זאת גם בעיה.
וברגע שמערכת החינוך כמערכת חינוך תבין שמי שעושה ספורט יהיה גם בדרך כלל תלמיד יותר טוב. הוא יהיה אדם יותר חברתי, ילד יותר חברתי. כי ספורט זה משהו לא רק טוב לגוף, זה טוב לנפש. ומחקרים מוכיחים. אני גם רואה משמעית. אצלנו שמי ש...
גם בריאות, כן.
שטוב בספורט, זה חוסך אפרופו כסף, אתם כן. מדברים על כסף. מי שבריא יותר, לא יעלה למדינה לטפל בו. כל הסיבות בעולם יש, למה? שיהיה 3 ו-4 שעות חינוך גופני, כנראה בגלל זה אין. כי אתה יודע, לפי דברים נעשו הפוך.
אז הזכרת כאן תפקידים קודמים שמילאת, אני רוצה לנצל את הרקע השיר שלך בכלל, לאו דווקא ספורט, היום אתה יו"ר הארגון, יו"ר ארגון ההורים בירושלים, ונגיד גם שאתה אבא לארבעה.
אב גאה לארבעה.
אב גאה לארבעה, שזה עניין מורכב בפני עצמו, ודיברת עד שייעצת למשרדי הממשלה, בתחום החינוך, הספורט, והחינוך לספורט, תעודת הוראה, חבר בוועד המנהל של מכון וינגט, ואני מניח שהחסרתי עוד כמה בדרך. מה אתה חושב על הרפורמה בבגרויות? נזכיר, עבודה קבוצתית במקום בגרות, במקצועות האומנים, במקום בחינה. מה אתה חושב על זה?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות. המבנה, אין ספק שהוא מאוד מאוד בעייתי, יותר מדי בחינות, יותר מדי לחץ. אני לא רוצה לקבוע עמדה חד משמעית, כי צריך לראות איך זה עובד. אני כן בעד... כל פעם לחשוב, להשתדרג. אני לא רוצה שנאבד אבל מקצועות בדרך. אם נצליח להביא את זה לידי ביטוי בלמידה עצמה בסופו של דבר. כי המבחן עצמו זה בסוף הדרך שלנו לגרום ללמוד. ואם העבודה תביא אותנו לידי מצב שאנחנו באמת, אותנו, את הילדים, ילמדו יותר, ירצו ללמוד יותר.
ילמדו ישקיעו, ללמוד, אני חושב, הבעיה היא שאנחנו לא לומדים איך ללמוד, איך לאסוף חומר,
הצלחנו,
איך לחשוב.
כי היום המטרה זה להצליח בבגרות. אני לא חושב שזה המטרה. המטרה היא ללמוד וללמוד ללמוד.
בדיוק. יותר משננים, פחות מפנימים.
ואם נצליח בעבודות האלה לגרום לילדים שיהיה להם יותר עניין בבית הספר, הם יחייכו יותר שהם יראו את החומר, הם ירצו לפתוח אחרי זה.
זה חווייתית יותר.
לגמרי. אז דיינו והרווחנו.
הדבר היחיד שמטריד אותי בעניין הזה זה ש... זאת אומרת, אני מאוד בעד. אני חושב גם שעצם באמת כמו שאתה אומר, המחשבה מחוץ לקופסה, לא לעשות more of the same, כי העולם משתנה, אבל זה שמדבר בעבודה קבוצתית, אני תוהה אם לא יהיה, אתה יודע, נגיד איזה 4-5 ילדים, ויש שם איזה אחד חזק, או במרכאות קצת יותר חרשן, יעשה את זה ליתר. זאת אומרת, השאלה איך אתה מביא למצב שכל הילדים, באמת כל התלמידים מעורבים בדבר הזה. זאת אומרת, שהם לא נעלמים לך ומקבלים איזה ציון קבוצתי כזה, זה אתגר לא פשוט. אבל...
תראה, זה רק עכשיו נכנס, אנחנו נצטרך לתת לזה זמן. וכמו כל דבר, תראה, זה לא יהיה טוב, אפשר יהיה לתקן, אבל העובדה שהם חושבים ומשנים, ובאמת הרציונל הוא פה לבנות משהו מעניין יותר, זה הדגש. יש מקצועות, סליחה, הכל אמנם סובייקטיבי, משעממים יותר, ושילדים באים, משננים את החומר,
מקיים אותו.
מקיים אותו, ודקה אחרי זה שוכחים.
תגיד,
אני לא רוצה שזה יקרה, אני רוצה שילמדו.
וזה קצת אולי מצחיק לשאול, אבל דיברת על זה קצת, אבל... אני תוהה לגבי דור המסכים. כולנו חיים במסך, אבל הדור שממש גדל לתוך המציאות הזאת, עד כמה הוא מעורב, עד כמה הוא מתעניין, האם הוא סקרן יותר, מתוחכם יותר, שטחי יותר, כמובן שזה הכללה, אבל לאן הדור הזה הולך?
וואה, זה כמעט שאלת מיליון הדולר.
אבל אתה מתחכך פה, אתה רואה אותו...
כן, תראה, קודם כל העובדה שמול המסכים גורם להם מצד... שני, לדעת הרבה יותר, כי אם אפרופו זה הם נכנסים לכל מיני כבר אתרים, והם רואים, והם לומדים, אז הם לא שומעים את החדשות בשעה 8 כמונו המבוגרים, כי הם רואים את זה מהלך כל היום. הם נחשפים לזה על ידי הפושים שהם מקבלים, ועל ידי שהם תוך כדי המסך זה עולה, או כשהם במחשב תוך כדי משחק אז עולה איזה משהו, הם מודעים. החבר'ה בצבא אומרים, למשל, אתה רואה, המחזורי גיוס כל פעם אומרים, איזה חבר'ה איכותיים מגיעים. זה החבר'ה של דור המסכים.
ומצד שני, אני רגע פקליט שטן, ברמת הידע הכללי הבסיסי, למשל, זה שכבר מפסיקים לשנן, אז נכון, הכל יש בוויקיפדיה, והדור הזה הוא מאוד מתוחכם, הוא יכול מאוד להגיע, אבל יכול להגיע מהר לתשובה, באמצעות מחשב. היום אני כמעט לא יודע לכתוב הכל במחשב, אני לא יודע לנווט, יש לי ווייז, אבל אני יכול לנהל שיחה עם בן אדם, ואני יודע מי בירת לא יודע מה, ובאיזה שנה קרה, לא יודע, ומה זה מולוטוב ריבנטרופ.
אוקיי.
זה קצת נעלם.
יכול להיות, אבל העולם משתנה. אני עכשיו לא אומר כרגע בעד או נגד, אני מציג מה שקורה. השאלה אם אנחנו משתלבים בעולם, ואנחנו מנסים להילחם במה שקורה, אבל כל העולם, כמו אמרת, היום ויקיפדיה, אני לא, מי פותח היום אנציקלופדיה? אני, לפעמים זה מתסכל שאני אומר, הילדים, אנחנו הלכנו, פתחנו, חיפשנו את הכרך הנכון, ואז הלכנו לוו וו יוד, כדי למצוא את הערך הנכון בדיוק בבריטניקה.
יש לי סיפור משעשע בנושא, עבדתי עם אבא שלי לפני כמה שנים על איזה משהו, ורצינו לחפש, לא זוכר אפילו מה זה היה, מה זה, איזה הגדרה או איזה שנה, ואמרתי לו, טוב, אנחנו כבר על המחשב, בוא, יש לו כרכים שלמים, מעלה אבק במדפים, ואז אמרתי, אתה יודע מה, בוא נעשה, אתה הולך עכשיו לזה, ואני מחפש במחשב, ונראה מי יעשה את זה יותר מהר. שורי נף בעודו מחפש, המדף התמוטט, כל הספרייה קרסה, שעתיים רק סידרנו אותה, ואז אמרתי לו, השעון דופק, אני כבר מצאתי את התשובה. אז כן.
אבל זה בדיוק העניין, אתה לא צריך היום, אתה גם יכול להגיד לפלאפון, תמצא לי מה זה, והוא ימצא לך, אתה אפילו לא צריך לחפש.
כן, אבל עדיין, אני אומר, ברמת, תראה, היכולות האנושיות, החייתיות נקרא לזה, אנחנו פעם ידענו ללקט מתוך האדמה דברים, שורשים, לנווט בדרכים, היום אנחנו לא ממש, אנחנו די עבודים, זאת אומרת, אם תעשה עכשיו מתקפת סייבר רצינית פה על המערכות, אנחנו עבודים.
לגמרי, ואני, תראה, יש לי בן שהשתחרר עכשיו מהצבא, הוא נטו דור המסכים, מה שנקרא.
כן.
ואני יכול להגיד לך שיש לו ידע יוצא מהכלל. הוא מתעניין, והוא שואל. זאת אומרת, זה לא מחייב להיות זה או זה. זה יכול להיות גם וגם.
הוא מביא את זה מתוכו, הוא אדם סקרן.
לגמרי. ומי שסקרן יכול להיות כל יום במסך ועדיין לדעת. מי שלא עניין אותו לפני זה, אז גם אם לא היה לו מחשב, גם אם אין לו מחשב היום, או זה לא מעניין אותו, הוא עדיין נשאר לא סקרן.
עוד דבר שהמסכים מביאים, זה הקצנה של המסכים, הרשת, הקצנה של האלימות. ואנחנו רואים את זה גם בעולם המבוגרים, השיח נראה נורא, נורא מתלהם, אבל גם בקרב בני הנוער, זאת אומרת, לא יודע, שם קוד, הוואטסאפ כטריגר לחרם. זאת אומרת, אם פעם היו מתעללים בי בכיתה, היום זה גם חודר לי הביתה, אני ממשיך לחיות את זה גם אחרי הצהריים, והאלימות בקרב בני הנוער היא משהו שאני לא זוכר. בתור, היו מכות בהפסקה, אבל לא ברמה הנבזית הזאת.
אז אני אומר לך, קודם כל, האלימות לא רק בבני הנוער, אלא האלימות דעתי מתחילה מלמעלה. על חנייה, הם רוצחים מאנשים, ואתה רואה יריות
כיסאות קטע.
כיסאות בבריכה, ודברים שכבן אדם נורמטיבי, אני חושב את עצמי, הם לא ברורים לי. זאת אומרת, איזה סיבה יש לריב... אני מבין למה להתעצבן שתפסו לך את החנייה, גם אני מתעצבן שתפסו לי את החנייה, אבל מפה,
מפה ועד לדקור מישהו בעין,
לדקור מישהו, או אפילו לצאת מהאוטו, זה נראה לי, יש דברים יותר חשובים בחיים, יש דברים יותר משמעותיים, בשביל זה לבזבז, לא רק זמן, אחרי זה את החיים שלך במקום אחר, זה נראה לי, סליחה, מטופש, פשוט מטופש, אז תעבור הלאה, ויעלה לך עוד 10 שקלים, ותכנה במקום אחר.
אבל אתה מזהה את המגמה בקרב מהנוער.
אני חושב, אבל, יש שתי סיבות. א', כי הקיצוניות בכלל תופסת יותר מקום, ועל זה אני אומר שני דברים. א', אני חושב שפעם לא שמענו על זה כל כך.
זאת הרשת מעצימה את זה.
זה לא שלא היה מכות פעם, פחות שמענו על זה, כי לא היה אינטרנט, ולא היה וואטסאפ,
בדיוק ישר העלו את זה.
היה מכות גם לפני זה. היו חרמות גם בשנות ה-50, ה-60 וה-70 על ילדים.
אבל עכשיו יש להם...
היום השיטות של החרם, היום השיטות השתנו, ההורים יותר מודעים, וזה בא להרבה יותר ביטוי, כמו שאמרת וואטסאפ. ופה אני אומר, אני אקחת את הכובע שלי של יו"ר ארגון ההורים לצורך העניין, אני חושב שיש אחריות גדולה לנו כהורים, להסתכל מה קורה עם הילדים שלנו. לא להתבייש לשאול, וסליחה, אם זה ילדים קטנים, להיכנס להם לוואטסאפ, ולראות מה קורה שם, וגם אם אתה לא אוהב את המשפחה של אותו ילד, להגיד לבן שלך או לבת שלך, ככה לא מתנהגים, כי יום אחד זה יכול לבוא אליך, ובכלל, אני חושב שהחינוך הוא, אני לא חושב, אני אומר, החינוך זה הבסיס למי שאנחנו נהיה כמדינה בעוד איקס שנים. ולכן, בזמן הקורונה, הנזקים, אנחנו חרגנו לגמרי מהנושא, אבל אני חושב, הקורונה עשתה נזקים עצומים למדינת ישראל, לא כספיים, כספיים זה לא בעיה, מוציאים צ'ק, משלמים לאותו סוחר, והוא ממשיך, נזקים חברתיים, חינוכיים, אני רואה מה קורה לילדים בבתי הספר, הילדים הלכו שנים אחורה, שנים הילדים התחילו מלהרטיב במיטה, ועד, כמו שציינת, חרמות ומכות וחוסר סבלנות וחוסר כבוד הדדי ודברים שילדים ישבו בבית בלי השגחה, ההורים היו צריכים להתפרנס, נזקים עצומים שאם אנחנו כמערכת חינוך וכבני אדם לא נדע להתעסק עם זה, אנחנו נראה את הנזקים בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה, בעוד 20 שנה, שאלה יהיו המנהיגים שלנו, כי בסך הכל אנחנו מגדלים עכשיו, נמצא עכשיו בבית הספר, הרמטכ"ל הבא שלי, והנשיא הבא, וראש הממשלה הבא, ושר החינוך הבא. ואם אנחנו לא נדאג של...
או הרוצח הסדרתי הבא.
גם הוא שם נמצא. אבל אני...
אנחנו ככה קצת מתקרבים לסיום. עוד שאלה אחת על החינוך, כי בדיוק קראתי פוסט של מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב. אולי המערכת החינוך הכי חזקה, שירלי רימון, אולי המערכת הכי חזקה בישראל, באמת ככה אי של זה.
אני מירושלים, אז אני רוצה להגיד, בירושלים יש את המערכת הכי טובה.
אז תל אביב חייב לשמור, אבל בסדר.
אני חייב לשמור על ירושלים. אבל באמת בירושלים יש מערכת נהדרת.
אז אחלה, היא אומרת למשל, שירלי כותבת, שממש הם עשו דיון חירום על מחסור בגננות, מחסור במורים, מחסור ביועצים, גורמי מקצוע לחינוך המיוחד. פרויקט ההסבה להוראה די נכשל, רבים עשו אחורה פנה וקשה מאוד לגייס.
בגלל השכר.
זהו, אם אתה מחר שר החינוך בבוקר, מה אתה משנה? מה אנחנו עושים לא נכון?
אני אגיד לך מה, יש חוסר מורים, או חוסר צוותי הוראה, לא רק מורים, גם גננות, גם מנהלות. אם היית רואה את כמות המכרזים של מנהלים שיצאו, זה מפחיד. פעם נאבקו להיות 3, 4, 5, 6, אולי יותר להיות על מנהל. היום יש בתי ספר שאתה מחפש מי יבוא לנהל אותם. זאת אומרת, זה לא היה. קודם כל מתחיל משכר גבוה יותר למורים.
להפוך את הפירמידה.
חייבים שמורים ירוויחו יותר, כי אני רוצה את האנשים הכי טובים. אסור שיבואו להוראה כברירת מחדל. אסור. אני רוצה שבסוף מנהל יוכל לבחור את המורה הטוב יותר. שוב, מורה טוב יותר, זה אומר תלמיד טוב יותר, זה אומר אזרח טוב יותר, וזה אומר מדינה טובה יותר.
אני גם אוהב את המגמה של יותר כוח למנהלים, יותר אוטונומיה.
לגמרי, לגמרי. צריך שהמנהל, צריך ללמד אותם להשתמש בכוח נכון.
לא, אוטונומיה.
בכסף נכון.
תקציב משנה.
אין ספק. ככל שיוכלו להחליט ולראות מה נכון לבית הספר, כמובן לשמור על תבחינים מסוימים, שלא יפכו את זה לאיזה שמורה, שיתחילו לעשות לי סלקציות ודברים
ופוליטיזציה.
כאלה. אבל לתת יותר כוח למנהלים, אין ויכוח. לתת יותר
יש
כסף
ויכוח,
למורים.
אבל אני ואתה מסכים.
לא, אני חושב, זה, הכיוון הוא היום כזה.
נכון. שרת החינוך הנוכחית מאוד שם.
התוכנית גפן ותוכניות כן. אחרות נותנים יותר כוח למנהלים.
אבל העובדה שזה לא קרה 70 שנה.
בסדר, לומדים לאט לאט. כן. אבל העובדה שאנחנו חייבים לשנות סדרי עדיפויות, ולתת יותר כסף, שכר למורים, להביא, ואז בהמשך להעלות את הדרישות להוראה, לצערי הרב, להיכנס ללמוד הוראה, כמעט כל אחד יכול.
כן.
לא כל אחד, כמעט כל אחד יכול. נסה להיכנס לרפואה, נסה להיכנס לעריכת דין, או אפילו, או אפילו לאחיות לצורך העניין, לדברים אחרים.
אני חושב גם שזה עניין מעבר, גם מוניטין של המקצוע.
זה עניין תדמיתי. נכון, נכון. מה שלא היה פעם, פעם להיות מורה, התייחסו בכבוד. הרבה יותר היום.
אולי בחיידר, לא יודע מתי בפעם האחרונה התייחסו בכבוד.
לא היה. עדיין תזכור שהרבה אנשים אומרים, מי השפיע עליהם, הם יגידו מורה מסוים.
זה בטוח.
זאת אומרת, זה מראה מה החשיבות של המורה. ולכן ככל שנביא מורים טובים יותר, ויש אנשים נהדרים. איך אומרים, הפרויקט הסבא זה דבר אדיר. הוא לא הצליח כי זה לא מספיק. אנשים הרוויחו 10,000, פתאום אומרים להם, תרוויח 8,000, 10,000 שקל. וזה לא רק, אני מכיר מקרוב את הנושא, זה לא רק 8-4 או 8-2, אלא אתה רואה מה זה התעסקות אחרי צהריים, יש מקומות שאתה סוגר את המשרד, אתה הולך הביתה. בהוראה זה לא ככה. ולכן צריך לגרום לאנשים טובים להגיע. ובסופו של דבר זה כסף. אתה עם שם, אתה לא הולך למכולת, כן. אתה הולך עם כסף.
אז אני רוצה לסיים במה שהתחלנו. מפולין חזרנו לדעתי עם 7 מדליות, כסף והשאר הרד, כסף של עינוי אשרם, אז אנחנו לקראת בירמינגהם 22, מה יחשב להצלחה? מה התחזית הריאלית שאתה מנבא למשלחת הישראלית? שמענו כבר שהקיקבוקס יביא את השלום, אבל כמה מדליות נקבל? כן.
אם אנחנו חוזרים לילד ולמשחקי העולם, אז קודם כל, אני רוצה שיהיו משהו יותר גמרים, ואנחנו מצפים למדליות. אני לא רוצה לפתוח עין הרע.
רגע, מתוך 6-8 מועמדים גמר, זה נשמע לי כזה...
לא, אני מצפה שהרוב יגיעו לגמר. הרוב, לא כולם, הרוב יגיעו לגמר. אם אנחנו נחזור עם פחות מ5 מדליות, מבחינתי זה אכזבה.
אוקיי.
אוקיי, אני לא רוצה להגיד יותר, אני מקווה ליותר אפילו.
סיכוי לזהב?
יש לנו סיכוי, גם פעם שעברה סיכוי זהב, פספסנו אותו באמת.
איפה הכי לחפש את הזהב? בג'יוג'יצו?
ג'יוג'יצו ואיגוף תאילנדי.
אוקיי.
נילי, אנחנו מאוד מקווים, היא צריכה, היא ראויה, ואם לא יפה, היא אומנם חוזרת מפציעה ארוכה, אבל היא פוטנציאל של זהב, ללא ספק היא מספר אחת בעולם, וגם בג'יוג'יצו יש לנו כאלה. תראה, אחרים יכולים להפתיע גם כן, אבל משם אני מצפה, אם יש סיכוי לזהב, זה...
אז 5 ומעלה, רשמנו לנו.
גם באקרובטיקה יכול להיות זהב, ואתה יודע מה, גם בהתאמנות אמנותית, עכשיו צריך לזכור שאין רוסים ואין בלורוסים במשחקי העולם, כמו שהם מושעים מיתר התחרויות, זו, יש מקצועות שהם מאוד חזקים, כמו התאמנות אמנותית, זה שאין רוסיות.
כן, זה, כולנו זוכרים את התאומות.
נכון, לינוי, אפרופו בברוצלב, כן. הייתה בין התאומות. הפעם, לשמחתנו באולימפיאדה, היא הייתה מעל, עברה, אבל זו, ובלי שום קשר, אני, מכיוון שאנחנו דנים, מדברים, משחקי עולם ועל הילד, אני רק רוצה לומר שבאמת יש פעילויות באמת מצפון ועד דרום בענפים השונים שלנו, ענפים מגוונים, באמת, לא אמרנו את כולם, אבל למי שיכנס לאתר של התאחדות הילד, יעשה באינטרנט, יראה שלנו באמת 30 מקצועות, ענפים מקסימים, עם היקפים שמתאימים דרך אגב, לילדים נמוכים ולילדים גבוהים, ולבנות נמוכות ולבנות גבוהות, ולשמנים ולשמנות ולרזים, יש לנו מקצועות וענפי ספורט שמתאימים לכל אחד ואחת, ושינסו, כי הספורט הזה הוא כיפי, הוא ספורט שתורם לך גם לנפש וגם לגוף, ובסופו של דבר גם הופך אותך לאדם טוב יותר. ואנחנו באמת, אני חושב שהתחלת מזה שאין תרבות ספורט, אם תהיה לנו תרבות ספורט, תהיה לנו גם חינוך יותר טוב, תהיה לנו מדינה טובה יותר.
אולי פחות נדקור על חנייה.
כן, לא נדקור בכלל, למה נדקור?
ארי קפלן, היה ממש ממש תענוג, ותודה שבאת, ונאחל המון הצלחה לספורטאים שלנו במשחקי העולם.
אמן, תודה רבה, ותעקבו אחרינו, אני חושב שנביא הרבה כבוד למדינת ישראל.
תודה.
בבקשה. שמחתי.